שלום לכולם. אנחנו הולכים ללמוד בישול, באיזה שיעור בישול? מחל בן דרוסאי, לפי איזה שיטה? אפילו רש"י, בסדר? בקושי רש"י, בסדר? אני מסביר, בסדר? הישיבה שבוע הבא נכנסת ללמוד של חזרה. זה שלנו בעצם רק את השיעור הזה. שכבר אני אומר לשיעור ד' העיקרים, יש תוכנית חזרה שבראשון שני חוזרים על מה שלמדו לפני שהגעתם, אז לכן אני לשיעור ד' וראשון שני, אני מזמין אתכם להתקדם איתי עוד שיעור אחד על בישול. בשיעור A אני מגרש אתכם מפה, ואסור לכם להיכנס לשיעור ביום שני, בסדר? שום פנים ואופן, כי כולם צריכים לחזור. בסדר, יצחק? סגור? גם אל רואי, אוקיי?
אבל תגיד לי כי אתה רואה שיעור ד', לא...
לא, זה בגלל ש... אני חי בתוך מציאות, בסדר? והמציאות היא ששיעור A יש להם יותר על מה לחזור, ושיעור ד' יש להם פחות, בסדר? אבל מי שלישי? זה מתחיל, החזרה מתחילה מהמשנה בעין ג', אז אני יודע שיש כאלה שיחרו עוד קצת, אבל אני מציע שגם שיעור ד' יחברו לחזרה, בסדר? ונשאר מעט מאוד בבישול, השאלה הייתה לאיפה ללכת, ואני אגיד מה הנחה אותי, כן, אתם יודעים שאני מלמד עיון, אבל חשוב לי גם שלא, אין מצב לדעתי שבחור יוצא מפה שנה שהוא לומד שבת, או חצי שנה שהוא לומד שבת, והוא לא יודע לסדר פלטה, או שהוא לא מבין מה עומד מאחורי זה. ולכן לשם הלך הראש שלי. הבחירה הייתה בהגדרות של שיעור הבישול, לא הכבה, שאני רוצה, בישול אחר בישול, אני רוצה להסביר למה. כי בישול מאוד מאוד דומה למתח שאני מנסה להנחיח לכם כמעט ברוב המלאכות, שברשימה של תת מלאכות הן פעולות, הייתי אומר, המתח פה הוא מתח אחר, אבל אותו מתח. רוב הפעולות בסידור הדפת, הן פעולות שאנחנו לא עושים, נכון? מפה תוכן, מאיפה אנחנו כן נכנסים לתמונה? מילש, נכון? אני צודק? שמה זה נכנס, זה כבר עושים בבית, כן? נכון? עדיין אף אחד פה לא הולש בשבת, ולא כל כך צריך לדעת דין ללישה, חוץ מאם הוא רוצה לדעת אם הכין תחינה, בסדר? אוקיי, אז חשוב ללמוד את זה. אבל בישול... הוא האבא של המלאכות, שזה פעולה ביתית שכולם פה עושים. אז הנה מאיר מספר לכם ככה, המון שבועות, מה אני מספר לכם? שהרוב האבות אנחנו לא עושים, לכן נפגוש תולדות, ואנחנו דנים כל הזמן במתח, איך אני, ובישול לכאורה המתח הזה מת, נכון? זה פעולה ביתית מובהקת, נכון? ועדיין, אני רוצה לשאול, מי פה אי פעם אלה בדעתו, סליחה, מי פה בשבת מתגן חביתה או בשל? אף אחד לא, נכון? אז אני יכול להגיד לכם, אל תבשלו בשבת וזהו, נכון? במה אנחנו עוסקים בעיקר בשבת? בחימום אוכל, וזה אנחנו עסוקים, נכון? ובכל זאת, אני רוצה להגיד שבריבוע המתח הזה שתואר בכל המלאכות האחרות, הוא קיים גם פה, כי בגלל שאנחנו, זה לא שהחלטנו לא להיכנס למטבח בשבת, אלא אני בשבת לא מבשל אלא מחמם, מה אני חייב לדעת כדי לדעת מטבח בשבת? מה אני חייב לדעת? את הגדרים המדויקים של בישול כדי לאפשר לי לחמם ולא לבשל. בסדר? אז לכן הידיעה של היסודות שנלמד היום הם ממש הכרחיים כדי לדעת איך בשבת מחממים אוכל. כי יש בשבת בעצם שני יסודות או שני תחומים הלכתיים שאני צריך לוודא שאני עומד בשניהם. האחד הוא לוודא שאין שום בישול דורייתא במה שאני עושה. בסדר? אפס בישול דורייתא. צריך לדעת, ברגע שיש איזשהו חשש בישול דורייתא, אסור בשבת את צורת החימום הזאת, כי אני לא מחמם, אלא אני מבשל. גם בעולם החימום יש גזירות רבנן, אם שמעתם על שהייה, החזרה, אז זה אני, שיעור ד' אני אתלבט לבד, חשבתי ללמד את היסודות של זה בתחילת שבוע הבא, אבל רק אחרי שניטרלתי את הדורייתא, אז אני יכול, מה אני צריך לוודא? שאני עושה את זה בתוך הגבולות גזרה של איך שמותר להשוות ולהחזיר. בסדר? אבל לכן זה מאוד חשוב, הלוך למעשה, לדעת פשוט את ההגדרות. יש פה גם הבדלים בפסיקה בין מי שנוהג כפסקי מרן. מרן הכוונה לבית יוסף ולרב עובדיה, בסדר? וגם לבין מי שנוהג כפסקי הרמ"א, בסדר? יש קולות וחומרות לכל כיוון, אז נשתדל גם שהדברים האלה יהיו בהירים, בסדר? אז אחרי דברי הקדמה אלו, קצת נתחיל לצלול פנימה. אז בואו נראה כבר בתוך הסוגיות, זה ברור כשאני ניגש למטבח, וחכמים שאלו את עצמם, מה נקרא לבשל? מה ההגדרה של אדם שבישל? נתנו לי שתי הגדרות, נכון? יש מקורות מסוימים שבאים לתאר האם האכל נחשב מבושל או האם בישלתי אותו, אז באיזה, במה הם משתמשים? באיזה ביטוי? מאכל בין בין דרוסאי, כן? זה שיעור אחד שנותנים, נכון? ויש שיעור אחר שקוראים לו לא. אני מדבר יד סולדת, טוב, לא צריכים לנחש מה אני מתכוון, כנראה אני לא יודע לשאול טוב, בסדר, ואני מסביר. יש מקורות שבודקים כמה זה בושל, האם זה בושל, כאילו, אתם אוהבים סטייקים, איך אתם מזמינים סטייק במסעדה? אפשר לבקש מה? יפה, אז זה ההיגיון של מאכל בן דרוסה, בסדר, מדיום, רב, אני בודק כאילו כמה זה בושל או לא, אבל יש גבי מים ושמן, הגמרא במם, שם הגמרא מדברת באיזה מושגים? שיד סולדת. ההבדל בין לדבר מאכל בן דרוסאי לבין לדבר יד סולדת, יד סולדת מדבר לכאורה באיזה קטגוריות? של טמפרטורה, כמה זה חם, נכון? זו הקטגוריה של מי? של משקין. במשקין מה אני בודק כנראה? טמפרטורה, לאיזה חום הגעת. כי הסיפור הוא בעיקר במים, בסדר? ניכנס יותר לאובי הקורה בהמשך. הסיפור בעיקר במים הוא באמת הטמפרטורה, כן? אנשים לא רוצים להתרחץ במים קרים, אלא במים חמים, נכון? אנשים את הקפה, יש כאלה שאוהבים עיקר, וחם, תה חם, נכון? הסיפור הגדול בנוזלים הוא טמפרטורה, אבל מה אני רואה שהסיפור במאכלים מוצקים? כבר אני במקורות מרגיש שהחשיבה שהם לא מדברים אותה שפה, היא נמצאת הרבה לפני שיבוא הראש ברשי ויציע את מה, לא ברשי, שיציע מה שיציע. כן, ברשי, הוא יציע את מה שהציע, כמה המקורות רואים שאין אותה שפה. מאכל בן דרוסאי שואל עד כמה דיברנו על זה שבישול מעביר את האוכל, תהליך שהוא גורם לו להיות ראוי לאכילה, נכון? וכאן בעצם שאני בודק האם זה ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה. זו שאלה אחרת לגמרי משאלת הטמפרטורה, בסדר? מצוין. אז קודם כל, יושבים על זה? זה המסגרת בשביל להבין את כל הדיון בהמשך, את כל החילוקים, בסדר? זאת ההבחנה הכי מרכזית שיש פה בתחום. שאלה אם זה יבש או לך, בסדר? אז בואו משהו על מאכל בן דרוסאי. איך זה נראה במקורות שדברים על מאכל בן דרוסאי? יסלח לי עמיתה אם להגיד כל מה שאמרת לי, בסדר? אבל מה נראה משם? שאם לקחתי מאכל והבאתי אותו לשיעור שהוא נחשב מאכל בן דרוסאי, אז מה זה נקרא? שהוא בושל, בסדר? נכון? כן, איפה אני רואה את הדבר הזה? אז אני רואה אותו בשבת שם בדף יוטט קף, נכון? כשהמשנה אומרת אין צולים בשר ובצל וביצל, כשיצולו מבעוד יום, אז מה נקרא שהוא ניצלה מבעוד יום? שמבעוד יום הוא הפך להיות מאכל בן דרוסאי. הגמרא שם בעצמה אומרת זה אותו דבר, זה המשך של דברים שלמדנו בתחילת השבוע, גם בבישולי נוכרים, אני רוצה לשאול את עצמי, האם המאכל הזה נחשב מבושל או לא, אז מה אני בודק? האם הגוי הביא אותו למאכל בן דרוסאי או לא? בסדר? כמו זה כל שהוא כמאכל, אין בו משום בישולי נוכרים. וגם עם חנניה, וזה לא ניכנס היום, מכניסים אותי שגם בעולם של שיה והחזרה, גם שם הקטגוריה הזאת של מאכל בן דרוסאי, חנניה ייחס לו חשיבות. ויש את הגמרא במלאכות, בדף נון זין, מישהו פה שיחק עם הטקסט, בסדר, סבבה, כיף. בסדר? גם אני משחק שם כל היום. יש את הגמרא במלאכות, שגם ממנה עולה, שאם אדם הוא צולה והוא הופך להיות המאכל, מאכל בן דרוסאי, אז מה הדין? אז בשבת יתחייב, נכון? בסדר? תעזרו לי קצת עם מאכל בן דרוסאי. קודם כל, מי זה בן דרוסאי? אז רשי כותב ליסטים. איפה רשי יודע את זה?
מסורת, כנראה.
מסורת, כן? אוקיי, זה מעניין. שנית, מה ברור במקורות? אני לא נכנס לשאלה. צירפתי מאמרים, ומי שרוצה לקרוא אותם, שיקרא אותם. אבל אני הולך על הקריאה המקובלת. שמאכל בן דרוסאי, הכוונה שזה שיעור בישול הכי הכי מינימלי כדי לאכול אותו. נכון? מה רשי אומר? שליש בישול, ומה אומר הרמב״ם? חצי בישול, נכון? אני שואל אתכם, האם יש קשר בראש שלכם בין זה שזה ליסטים לבין זה שזה שליש או חצי בישול? האם שאל אחרת, האם יש דמות מקראית שאולי מתחבט פה? הוא אמר, מה מנסים להגיד לי שליסטים אוכל חצי בישול. זה נראה לכם סתם מקרה, או שיש פה איזה משהו? מה אתה אומר לתם?
סיפור יש לקיש.
סיפור יש לקיש, כן. אבל בכל זאת, מה הקשר בין ליסטים שהוא אוכל... למה הוא אוכל? מה זה אומר? מה זה מבטא שהוא לא אוכל שזה בושה לגמרי? מה זה אומר?
בשר חי.
בשר חי ומה כן, לא?
זה בלרות יותר כאילו פירי כזה שהוא
מצוין, יפה. יש קשר בין פיריות לבין שאתה מוכן לאכול אוכל לא כל כך מבושל, או במילים אחרות, זוכרים את הספר של קלוד לוי שטראוס, ענב והמבושל? אנושיות הולכת ביחד עם עם בשר מבושל. אדם ששובר את הנורמות הוא פחות בן אדם, הוא לא מנש, אוקיי? אז הוא מזוהה. אני אספר לכם עכשיו דרשה שנתן אותה השף בסעודת המסורת בתשע"ע. יודעים על סעודת מסורת? יש כמה יהודים שרוצים לשמור על המסורות של הכשרות, אז הם מדי כמה שנים הם עושים סעודת מסורת שבה מגישים כל מיני מנות לשמר את המסורות. אז השף קדוש, שהיה השף של מלון שרטון בירושלים בסעודת מסורת בתשע"ע, הוא אמר את הדרשה הבאה. עשיו הרשע בא ואומר, אל יתן לי נא מן האדום האדום הזה. עכשיו הוא שאל כמה שאלות השף. הוא שאל, מה פירוש המילה נא? בבקשה? כאילו, ממש מדמיינים, עשיו הרשע מגיע עייף ורעף מן השדה, להוט לאכול, והוא מאוד מנומס פתאום. הוא שאל עוד שאלה, רק של שפים. בישלתם פעם עדשים? מה קורה לצבע תוך כדי הבישול של עדשים אדומות, יודעים? מה? יפה, אז מה זה היה לתן לי נא מן האדום האדום הזה? אז הטענה הייתה, המילה נא, מה פירושה? זה לא היה חידוש שלו, הוא טען שזה כתוב באור החיים הקדוש, לא מצאתי את זה באור החיים הקדוש, אבל הדרשה המפורסמת, מה שנא הכוונה? לא מבושל. ולכן העדשים היו אדומות, ועשיו לא ביקש בנימוס, עשיו היה מוכן לאכול בשר לא מבושל, זה פשוט מילים אחרות, עשיו הוא בן דרוסאי, אתם לא הבנתם, אוקיי? וזה הולך ביחד. מה בעצם רוצים להראות? שעשיו הרשע הוא לא בן אדם. הוא לא אכפת לו מיחסי משפחה, לא אכפת לו מבחורה, תראו איך הוא אוכל. אז זה מאוד מעניין שחכמים, כשהם באים להגדיר כאילו מה רמת הבישול המינימלי, אז הם הסתפקו בקצה של האנושיות. כאילו מספיק שזה הגיע לרמה שאפילו בן אדם כל כך פראי, כל כך לא נורמטיבי, כן? מספיק שזה הגיע לרמה כזאת שמבחינתי מה זה נחשב? שמבושל. עד פה כולם ככה זה קצת כמה מילים על בן דרוסאי. בסדר? מה השאלה הגדולה זה לגבינו היום, זה איך אני מתרגם את זה למונחים שלנו, כן? יש לכם איזה רעיון, איך מתרגמים את זה? שאלה טובה, נכון? כאילו, איך אתה יודע שזה חצי? איך אתה יודע?
מדיום.
אז החזוניש באמת אומר את מה שעמיתי אומר, לא הבאתי אותו בדף, אבל החזוניש כותב שזה בזמן בישול. אתה יודע כמה זמן לוקח לבשל, אז חצי מזה או שליש מזה. לא יודע, אני לא בטוח שזמן הוא, שהחצי השני של הזמן עושה, כשזה מתחלק ככה בשווה. בפשטס אני חושב שהכוונה, בלי שאני יודע לתרגם אותו, שהכוונה אם אפשר לאכול או אי אפשר לאכול. בסדר, יצא לכם פעם שיש מרק על האש ו... אפשר לאכול ולא יזיק לו עוד איזה חצי שעה? קרה לכם?
כן.
בטח שזה קורה, כן? אני לא יודע איך מתרגמים, אבל מה בעצם הבעיה שמתעוררת פה, והיא יותר בולטת ביד צולדת, שאנחנו רואים שחכמים נותנים לי איזה שפה של שיעורים, והשאלה הגדולה שלי זה איך אני מתרגם אותו מתיאור של דמות פראית של איזה שודד, איך אני מתרגם אותו לחיים שלי, כן? כלומר, אני אומר, זו שאלה נורא גדולה, תכף נראה במטבחים, בסדר? כי, אז בואו נראה את התהליך. חכמים בכלל אמרו שם של איזה שודד. רש"י והרמב״ם החליטו לתרגם אותו למה? בצורה מקומטת, נכון? שליש, חצי. שמים לב? כבר במחלוקת שלהם, מה אני רואה? שכשנותנים שיעור דרך דמות, מה לא ברור? מה השיעור, נכון? ועכשיו אנחנו שואלים עוד שאלה, ושליש וחצי, איך מתרגמים את זה גם כן, אוקיי? אתם איתי? זה לא מאוד ברור איך מתרגמים, אבל הכוונה, אם ייתנו לכם לאכול, אם אתם תעשו ביס ותמשיכו לאכול או לא, כנראה, אבל זה לא מאוד ברור איך מתרגמים את זה, בסדר? אוקיי? זאת שאלה כללית על השפה של חכמים, בעיקר בענייני מידות. בסדר, בואו...
מה זה
ביצור
הולדת בו, מה שהמרפורט שדעת, כאילו, איך אתה מודד ביצור הולדת בו?
שאלה נדרת, אותה שאלה מיד מתעוררת שם. ביד צולדת זו אותה שאלה. אז מה הכוונה יד צולדת? אז, כי תראו, מי שראה את הרב משה פיינשטיין, את הרב שלם מזה מנוירבך, הם חושבים חשיבה מודרנית שיש לה יכולות מדידה מאוד מאוד מדויקות ומשותפות לכולם, אובייקטיביות. אני יכול לדבר במעלות. הם לא יודעים לדבר את השפה הזאת, אין להם את זה. זה לא רק פה, זה בעוד הרבה שיעורים למידות. תיקחו את ההגדרה של בין השמשות. בסדר, היום אומרים 13.5 דקות, לא יודע, בכל עת. אבל איך הגמרא בשבת, בלמד ה' מתארת את זה? חשיף העליון, התחתון, נותנים לך צבעים בשמיים, כן? תיקחו אפילו ניסיון כאילו להיות אובייקטיבי. אמה, טפח, מה זה אמה? בסדר. יצחק יוסף, אני יכול להשוות את האמה שלי ושלך? אני יכול, אבל שלך תהיה יותר גדולה, נכון? בסדר, אתם איתי? טפח, בסדר? הטפח שלי לא ענקית, בסדר? אתה מבין אם זה מדויק ולא מדויק? בסדר? זה כאילו, כשלמדנו ברכות בשנה שעברה, בקיץ, אז השאלה הזאת הייתה גם על מדידת זמן. כאילו, חכמים לא מדברים בדקות ושניות. אין להם יכולת למדוד את זה כמעט. כמו שהיה שעוני מים ושמש, אבל הם מדברים בשעות. שעות זמניות, אומרים בשעות, כן? אנחנו יושבים מול כל המקורות האלו, כזית, כביצה, יופי, כזית, איזה זית? זה פעם בחנות של התבלינים עם כל הזיתים? איזה כביצה, מה הגודל? מכירים את המחלוקת בין כל האחרונים, כן? האם הביצים השתנו? לנו יש יכולות מדידה מאוד מאוד מדויקות, ואיך אני מתרגם? זה בעצם משהו היחיד אם מביא אותו לחיים שלי, כן? אז השאלה הזאת עלתה ביד סולדת, במאחד בן דרוסאי, אני לא מכיר המון דיון על זה. אני אומר מה שעמיתי אמר, מאוד יפה, זה חזון איש. כשאני עובר לנוזלים, לטמפרטורה, אז כבר לדעת רשי בגמרה היה ניסיון להפוך אותו לאובייקטיבי, כי מה השאלה שהטרידה את רשי בשבת, בדף מ' עמוד ב', והבאתי את זה פה מהריטב"א, וגם רשי כבר עלה על זה, כשהגמרא שאלה איך היא נעה מיד צולדת בו, ואמר החווה, כושר קריסו של תינוק נכוות, השאלה הפשוטה הייתה, אתם לא מרגישים שיש פה סתירה פנימית במשפט? יד צולדת, אז תגידו איזה איבר בגוף אתם מוכרים, לקרס? ליד, למה לא אמרו ביד? לא, זה לא, כי אתם לא מרגישים את ה... כאילו כל מי שקורא את הגמרא הזאת, צריך להגיד, what's going on here, נכון? אז כבר רשי תפס את זה, אז מה רשי אומר? כי עם אצבע, אתם פותחים את הברז ורוצים לבדוק אם המים חמים למקלחת, כן? אז אתם לא רוצים לקבל קביעה במקלחת, נכון? אבל כל אחד יש לו, רשי אומר, כאילו לכל אחד מה יש? הוא אוהב את המקלחת בחום אחר, בסדר? אבל הקרס של התינוק זה אובייקטיבי, אני קורא את הריטב"א, בסדר, מה כותב הריטב"א? מה שלא שיערו ביד עצמה. מפני שיש אדם שידו קשה ויכול לסבול הרבה, ויש אדם שידו רגה ואינו יכול לסבול, אפילו חמימות מועד. לפיכך שיערו בקרסו של התינוק, דוד דבר השווה, כמו כבר הוא... בתוך הפער שפה הזה בגמרא, כבר קלט שגמרא כבר מנסה לתת דבר השווה. וראיתם מה יצא פה מגדולי רבותינו? שהם ניסו לחשב כמה זה? אז מעניין אותי גם אם הצלחתם לשים לב למתודה, איך הם מחשבים את זה. אז הבאתי פה מרב משה פיינשטיין, מרב שלם מזה מנוירבך, אז... כצריבן שפיינשטיין, ודאי שמתם לב שהוא כותב פשוט את המילים, בדקנו בעצמנו. עכשיו אני מקווה שאין הכוונה שהוא שפך מים על קרס של תינוק, קיוויתי שלא, כן. אבל הכוונה, הוא ניסה לבדוק. עכשיו איך בודקים? כנראה פותחים את הברז, מתחיל לצאת מים או קומקום, שמים לפנים מד חום, ואת לא, כנראה, כן? גם ראיתם לאיזה חום הוא הגיע, כן? קודם כל, ודאי שמתם לב שהוא אמריקאי, סליחה, הוא לא אמריקאי, הוא גר באמריקה. הוא משופן שלא אמריקאי, הוא היה בגלות באמריקה. הוא גר באמריקה, אז הוא משתמש במעלות של פרנהייט. זה ראיתם, נכון? אז תשובה הראשונה, מישהו הבין באיזה הקשר זה? כאילו, למה זה לחומרה? מישהו הבין באיזה הקשר זה?
ינסך.
הוא דיבר לא על ינסך, על סתם ינם, שהדין הוא שיין מבושל, מה הדין? אין בו דיני סתם ינם. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב להפקמין למי שיש לו נגיד סבא וסבתא או שהם צריכים עובד זר, כן? זה חתיכת תסבוכת עובד זר בבית עם היין, אז אם היין מבושל אין בעיה, כן? אז בואו לא ניכנס לעובי הקורה, אבל משה פיינשטיין גם אמר שפיסטור נחשב בישול לעניין יין מבושל. אז היינות של קר במזרח, הם כולם מפוסטרים. אז לכן אתה יכול, אבל מי שיודע להכין יין באמת, נגיד יקב הגולן, לא מפוסטר. זה לא טוב ליין, נפסר אותו, אוקיי? נכון? אמיר, אתה מבין ביין?
לא.
לא, גם אני לא, אבל בסדר, יש לי דוד שהוא אחד מהמומחים הגדולים בעולם ליין. פרופסור חיים, כן. אז השאלה היא, רבי משה פיינשטיין שואל, באיזה טמפרטורה? פיסטור זה 85 מעלות, שתדעו. באיזה טמפרטורה? אז רבי משה פיינשטיין ביחוד סתם ינם, הוא גר באמריקה, שיש המון גויים, כן? הוא היה צריך לחשב. אז כמה הוא מציע? שזה 100?
זה יוצא
79. זה 79.4 מעלות צלסיוס. זה וואו. אבל זה לחומרה, הוא אומר, בסדר? כמו כל מי שמתחת לזה חשוד, שאולי הוא עדיין יש סתם ינם. הוא לא אומר שלשבת תקל. לכן זה לחומרה, לכן היה חשוב להבין את ההקשר, נכון? בתשובה אחרת, שהוא, אתם כבר יודעים רק, סליחה שלא הבאתי תאריכים, רק כי זה עובר מחלק ב' לאורך עם חלק ד', זה כבר הבנתם שזה יותר מאוחר. אז מה קורה לו? הוא מדבר על קוף י' שזה על חומרה בשבת, בסדר? הוא מדבר על 43 מעלות צלסיוס, עד כמה בשביל בישול, עד בשביל סתם ינם? עד קוף סמך, 160 פרנאייט, שזה עין הלב. ראיתם איזה מנעד? הוא כאילו אומר, שזה לכולה, שזה כאילו לחומרה בשבת, אז 43 מעלות. וביין מבושל, הוא הוריד קצת, אני לא יודע מה קרה שהוא הוריד, הוא בדק בחדה, אין לי מושג, אבל המתודה הייתה, הוא כנראה בדק, ותראו איזה מנעד ענק, כן? כלומר, היה פה ניסיון, אני חוזר לפרדוקס, שיש פה הריטב"א ניסה לתת מה? שיעור, שהוא מה? אובייקטיבי, ותראו מה יצא לרבי משה פיינשטיין, מנעד של פער של 71 פחות 43, בלי עין הרע, זה 28 מעלות מנעד, ראיתם איזה דבר זה?
איך הוא הגיע לזה? כאילו איך הוא הגיע למנעד הזה?
אני לא יודע. הוא כותב, בדקנו בעצמנו, ככה הוא כותב.
לא, אבל כאילו...
הוא כנראה הכניס כמה אנשים שהכניסו אצבע למים. אני לא יודע.
כל זה תחום אפור?
זה מנעד כזה, זה המנעד שהוא נותן, בסדר? הנה, מכון צומת עכשיו, תדעו, יש להם איזה פטנט שהם מנסים לעשות, שאפשר לפתוח את הברז של המים החמים בשבת. לא יודעים מה הבעיה אם אני פותח את הברז. נכנס, מוציא מים חמים, נכנס מים קרים לדוד ואני אבשל, אז הם רוצים לעשות, יש להם כדוד כזה שאתה יכול במצב שבת להפעיל תרמוסטט שהוא לא יעבור את יד צולדת. זה מה שהם עושים, אבל כמה הם צריכים לחמם את התרמוסטט, בסדר? אז הם כיוונו אותו ל-40 ומשהו, כן. עכשיו, רב שלמה זלמן, מה שנורא מעניין בתשובה שלו זה המתודולוגיה שלו, איך הוא מחשב את זה? מישהו יכול לסכם לנו? אמיר, אתה עושה בראש, תנסה לסכם, איך אפשר להם איזלמן? אני זכיתי להכיר את אפשר להם איזלמן. איך הגאון הזה אמר, איך פותרים את הבעיה? להתראות, נסיעה טובה, שיהיה בבריאות.
לא, זה עזור, הוא עושה איזה כלל המעבר כזה, בין... עם הבית הבליעה של הזה, בדרך הבשת, בסוף הוא מגיע, כן, להתאמר. עד 48 מעלות בטוח טונן, וכן
לא כולו. מאבזים הוא למד את זה, נכון? ראית את זה?
כן, אבז חולה. בעניין
של
שחיטה, שחיטה
לא יכול להיות...
כן, המתודה אחרת לגמרי, כלומר, במקום להגיד, בוא נבדוק, חבר'ה, בוא נפתח את הברז, או סליחה, נתחיל להרתיח את הקומקום, או נרתיח עד 100, ואז כל פעם ננסה, אני לא יודע, כאילו, איך עושים את הבדיקה הזאת.
הוא נפתח את הקורת
בהלכה, בסוף. כן, כאצלו, בוא ננסה כאילו לאפיין את הדיון, זה כאילו, זה מושג הלכתי. זה לא מושג שמעבדה כנראה, למרות שהוא נראה, היה לו ראש נורא פרקטי, מאוד, כאילו היה שילוב נדיר של ידע תורני מאוד רחב, מדהים, כאילו, כל דבר שאתה שואל אותו, הוא היה כאילו מונח בתוך הדבר, יחד עם המון שכל הישר ונושיות פשוטה, וממש, באמת, אדם ענק. כשעלינו ארצה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, התנתק קצת מרבותיו באמריקה, הוא חיפש רב בארץ, הוא הלך אליו פעם אחת, התאהב בו, ואז הוא היה בקשר רצוף איתו עד מותו של רבי משה זלמן. כאילו, הוא היה לוקח אותנו אליו הרבה פעמים, חול המועד, ונשמחים לבקר אותו. באמת, זה מישהו מיוחד של מיוחדים, אבל אפשר להרגיש שזה כאילו מושג הלכתי, הוא לא יודע איך מודדים. אין לו מושג, כן? כאילו, למרות שניסו לדעת הריטב"א להגיד דבר השווה, זה לא... אז הוא מנסה דרך מקורות ההלכה לדובב את זה למקומות שרותח וצונן. ומתוך הנחה שאומר אותו דבר, ואז הוא כאילו הצליח ללכת לדבר שאותו אפשר למדוד. בסדר? או... מה אפשר למדוד? חום גוף של בני אדם, או חום גוף של בעלי חיים, ואפשר למדוד, להוסיף לבית הבלי עוד, עוד מעלה אחת, וככה יצא לו שזה ודאי לא פחות מ... 45 נדמה לי.
46
מעלות. זה מה שיצא לו, אבל כאילו, שמתם לב איך מנסים להיות מדויקים וכמה זה מסובך? אוקיי, כן. מי שרוצה סיכום של הדברים, שלך לתחילת שמירת שבת כהלכתה, הסימן הראשון זה בישול, יוכל לראות את זה, בסדר? אז עד פה אני רוצה, מישהו רוצה להעיר, לשאול?
כן, אני זוכר שכשקרא לו את המתחת שול שול מתחת כמו, בעצם הבנו גם שהוא מדבר פה על מאיזה שלב המים כבר לא פושרים אלא חמים. כאילו, כאילו מבחינתו נראה לי גם המעבר בין מים פושרים לחמים זה בישול. של ה... ברגע שהוא עובר את המאה, כאילו, מתחת ל-5, זה בסדר עוד המים, ומעל זה, זה שונה מכל מי שקראנו, כאילו, לפני זה, אפשר לגעות משה, לדבר על 80 מעלות בישול,
זה... אני חוזר, האגרות משה דיבר על 80 מעלות, שהוא היה ביין מבושל. הוא אמר, זה חייב להיות שהוא יגיע להכי גבוה, אבל גם הוא, בתשובה אחר כך, כותב, אבל בשבת, אל תגידי, אז עד 75 מעלות מותר בשבת לחמם משהו, כן? כאילו, בעצם, גם האגרות משה יודע שהוא לא יודע בעצם לתרגם את זה, נכון? אז לכן יש לו כולה וחומרה, אבל זה, ויצא מנעד ענק, זה פערי שפה. אנחנו באמת לא יודעים איך לתרגם את זה. כאילו, במיוחד שניסו לתת דבר השווה, שאין שום דרך למדוד את זה. אין אף בן אדם בעולם שימדוד הקרס של תינוק, אוי ובוי, כן, זה התעללות, כן? אז זה לא... דווקא באצבע שלי, סבבה, בסדר?
היום אפשר לבדוק את זה, את האמת.
היום מסתומה, יש כל מיני שיטות שמסוגלים מדענים בבדיקות מעבדה, לתרגם מושגים ולא לבדוק אותם פיזית ריאלית על תינוק, אלא אני מניח שיש, כן? אבל אני הבאתי לכם את מה שאמרו גדולי הפוסקים של הדור הקודם, כן?
הרב, אנחנו מדברים פה על יד צולדת שהיא לא יכולה להישאר הרבה זמן, או שזה מגע ו...
מצוין, האם הכוונה, זה מסביר קצת למה יש מנעד, כי האם יד צולדת הכוונה... שאתה אפילו תכניס מיד תקטיק, יהיה לך קביעה, עם הכוונה שאתה לא יכול לאורך זמן. שאלה נהדרת, האמת היא גם שאתה יודע מה המקלחת, שדווקא כשזה חם נורא בהתחלה, אם אתה נשאר בפנים יותר, אז מה קורה? אתה מתרגל, כן, אז לא, אז גם מים קרים ככה. לא, אז אני לא יודע, אבל בסופו של דבר, שני המושגים האלה, אני רוצה לסכם. קודם כל, כבר בגמרא נותנים הגדרה אחרת לנוזל, שהוא טמפרטורה, לעומת אוכל שהוא מאכל בן דרוסאי. והקושי שראינו פה היה איך זה מתורגם עבורנו כאנשים שמעוניינים. האמת זה לא נורא, ונורא נורא, כי כמה מכם מחזיקים בבית מדחום שאתם באמת רוצים למדוד את החום? אני שואל, יש לכם במטבח כזה?
של האוכל?
כן, אתם עושים את זה? זה לא כך נורא שאתה לא יודע כמה, בסדר? זה לא נורא, כן, לא יודע, אבל בסדר, ישבנו על זה? אפשר, אני שואל מישהו עוד רוצה להעיר? בואו נתקדם למערכה השנייה, שהיא מושג שני מאוד מאוד חשוב. זה הרעיון של אין בישול אחר בישול. איפה זה מופיע במקורות? תעזרו לי. איפה זה כתוב שאין בישול אחר בישול? קודם כל, בתוספתא לכאורה זה מפורש. בתוספתא כתוב שאופין על האפוי מבשלין על המבושל. או בכתב יד הרפורט כתוב, אופין את האפוי מבשלין את המבושל. איפה זה כנראה מופיע גם במשנה, בלי המילים, אבל איפה זה מופיע במשנה?
לגבי שהייה.
לגבי שהייה? אני שואל, אני לא יודע, לא אמרתי שלא, יצחק, רק תמצא לי, בסדר יצחק, הצדיק, כן? זה אף אחד לא מצא את זה במשניות? האם יכול להיות שזה הכוונה של המשנה בשבת, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת? למה מותר לשרות אותו בחמין בשבת? כי הוא כבר בא בחמין קודם, נכון? זה נכון מה שאני אומר? לפחות ככה מקובל לחשוב, בסדר? אני אומר, רב איזה שיעור לאוריינטציה הלכתית, לא נכנס אתכם לחפירות, מה טוב אחרי דבר מראשיתו, אבל העיקרון הזה הוא לך, מה ההיגיון של העיקרון הזה? אני רוצה לשמוע מכם. מה ההיגיון שלו?
שהמולה הכימית
נכון. בוא תדייק קצת יותר.
טרנספורמציה ממעבר משהו לא אכיל לאכיל, מקרב.
מעולה. כלומר, כשהבישול, הוא לוקח דבר שהוא לא רואה לאכילה, הוא עובר אותו טרנספורמציה, הוא משפיע על המרקם, ברגע שהוא עשה את הפעולה הזאת, זה לא חוזר לאחור. המאכל מבושל גם אחרי זה. אז מה אתה בעצם עושה אחר כך? אתה לא מבשל, אלא מה בעצם אתה עושה? אתה מחמם. אתה מחמם, נכון? אתה מחמם אותו. אני אגיד, מה אתה אומר, נועם?
משבח.
פה אתה שואל שאלה נהדרת. מצוין. פה שאלת שאלה נהדרת. לפני שניכנס לעובי הקורה בשאלה שלך, בוא אני, בכל זאת, אני רוצה שננסה להתחבר לחשיבות היכולת להגדיר. מה היכולת להגדיר במונחים שונים נותן לי? את היכולת להפריד בין הדברים. דיברנו על זה קצת ביום שני. אני רוצה להגיד, גמור קצת, אני לא יודע מה זה. כשיש לי הגדרות, יותר קל, כן? אז כעיקרון, אי אפשר לבשל דבר שהוא כבר מבושל, כן? מבשלים דבר שהוא לא מבושל. ברגע שהוא מבושל, היה אני בכל זאת מכניס אותו לתנור, למיקרוגל, והתשובה היא, שאז אני לא עסוק במה? חוויה כילד, גדלתי בעולם בלי מיקרוגל, יודעים את זה? אתם מאמינים לי? אני זוכר פעם, הילדים שלי ישבו עם אבא שלי וגילו שהוא גדל בעולם בלי מקרר. בלי. תדעים מה שבר אותם? שלא היה טלוויזיה. יכול להיות, כן. יכול להיות שסבא נולד בשנות ה-30 ולא היה, ולא היה לו מקרר בבית, באמת שלא. זה היה חדש והם לא היו עשירים יותר מדי, כן. אז אם היית רוצה לחמם אוכל, השאריות משבת, אתה רוצה לחמם אותם, אז אתה, זה על הגז, לא מיקרוגל. ואתה צריך להיזהר מאוד מה? לא לשרוף אותו, בדיוק. אז איך אתה עושה את זה? אז אני אספר לכם דברים כהווייתם, תשאלו את ההורים שלכם. היו שמים מים בפנים בשביל, אבל אז זה הורס את התבשיל, כן? לא, בא המיקרוגל לעולם, בא הגאולה. אבל אנחנו, אני אצלי פחות, אני מבשל על הגז, על הקיריים, ואני מחמם במיקרוגל, כן? עכשיו פה נועם שאל שאלה נהדרת, שבוא נעשה נועם להגדיר את השאלה. ברגע שנכנסתי להגדרה של מה נקרא להיות מבושל, ואמרתי, זה מאכל בן דרוסאי, שזה הוגדר פה קודם, זה היה מוסכם על כולם, שמאכל בן דרוסאי, מה הכוונה? הוא לא השלים את הבישול, הוא עשה שליש בישול, חצי בישול, בסדר? אז מה השאלה? עכשיו תגדיר את השאלה, נועם. אז האם באמת זה נכון, שמה? מתי נעשה המעבר מלהיות מבושל לבין סך הכל להגיד שמה אני עושה? שאני מחמם. אני שאל שאלה. בן אדם יש לו מאכל שבושל חצי בישול. כל הדעות זה מאכל בן דרוסאי. אבל כשהוא עכשיו עושה את השלושת רבעי, הוא מתקדם עוד, האם אני אגיד שהוא שורף את האוכל, הוא מחמם אותו? האם אני אגיד מה? שהוא עדיין מבשל, כן? הוא נכון, אפשר לאכול, אבל הוא ממשיך לבשל, כן? כאילו, בוא נגדיר כאילו איך נוצרה השאלה. השאלה נולדה, כן, נועם. אני שאפשר
לאכול אותם לפני, זה גם
שאלה. מצוין, מצוין, אבל עצם העובדה שההגדרה של להיות מבושל, הוא אומר שהוא לא השלים את הבישול, איזה שאלה הוא מעורר, אז האם אחרי שעברתי את הקו הזה, אני עדיין יכול להגיד שמה אני עושה? שאני עדיין מבשל, נכון? זה כאילו מובנה שהשאלה צריכה להתעורר, זה לא תאונה שנוצרה מחלוקת, זה מובנה בתוך צורת החשיבה, בסדר? והשאלה הזאת, כולם ראו, זה מחלוקת בין גדולי רבותינו הראשונים, נכון? מה העמדה שנקעת הרשב"א? תעזרו לי. אולי לפני שאני עובר למחלוקת הרשב"א והרמב"ם, אמיר, אתם יודעים עכשיו שהיה בהחזרה?
התחילו היום, אבל לא נכחתי
בשיעור לצערי. בסדר, אז אני רק אגיד שההגדרות ההלכתיות היותר מדויקות נמצאות דווקא בתחום של שהייה והחזרה. כי שם המקורות, כבר בספרות חז"ל, מדברים על כמה אופציות. אחד הוא בן דרוסאי, השני נקרא להתבשל כל צורכו, ואז גם אחרי כל צורכו יש מושג שנקרא מצטמק ויפה לו, ואז יש מצטמק ורע לו. שימו לב, כאילו למודעות, זה דברים שכולכם מכירים מהמטבח, ממאסטר שף. כולכם מכירים, נכון? שיש להביא אותו לבן דרוסאי, שבכלל אפשר לאכול. יש להמשיך לבשל אותו מהחצי עד יותר. גם אחרי שהוא מבושל לגמרי, אם הוא יהיה יותר או יותר, אז זה יכול, הוא מצטמק כבר. למה הוא מצטמק? כי כבר עכשיו הנוזלים מתאדים, הוא כבר מבושל. אבל עדיין יכול להיות שזה טוב, כן? כאילו צ'ולנט, ככל שהוא יותר על ה... זה יותר טוב, נכון? למרות שאפשר לאכול אותו גם בליל שבת, אפשר לאכול אותו, כן? ילדים שלי מנהג, הבנים, רק הבנים, לא יודע למה הבנות לא, שהם אוכלים צ'ולנט בליל שבת, אחרי הקטן או משהו, לא יודע, צ'ולנטים, לא זוכר, לא, כאילו זה כיף, כן? כאילו הייתי כמה שנים טובות בקיבוץ הדתי, אז בקיבוץ הדתי הנושא הכי קשה היה הסיר של הצ'ולנט, כשהיו אוכלים במטבח, שהשומרים ואלה בלילה לא יקחו את כל הקישקה וכל אפשר, זה. גם בישיבה יש בעיה כזאת?
כן.
הם מנעו לה לסיר, לא, כאילו.
יש, הייתי, עכשיו אני חושב שפה אני רואה אנשים עולים אחרי איזו אחרתי בלילה, עם קערת שוט זה ביד.
אוקיי, מותר, אסור, בסדר, אבל בכל אופן. אבל אז יש גם שלב, מצטמק ורע לו, מה נאמר, שמה קורה לו כבר? שהוא כבר נשרח, בסדר? אז שמה יש את המונחים, ואיך אני מעביר את זה? אני עכשיו לומד אתכם לא דרבנן של שיעה ואחזור, מה אני לומד אתכם עכשיו? את הדאורייתא, בסדר? אז נועם הגדיר לנו, תודה נועם, בדיוק את הבעיה, איך הבעיה נוצרת, נכון? אז מישהו יכול לסכם לנו את מחלוקת הרשב"א והרמב"ם? מה דעת הרשב"א? בשבת למתת עמוד א', הוא אומר, שמתי את זה להרחבה בסוף, הוא אומר אותם דברים בלכות בישולי נוכרים, זה אותה שאלת ההשוואה, מה דעת הרשב"א? נועם, אתה יכול לסכם?
בן דרוסאי, לא?
ברגע שהוא הגיע לבן דרוסאי, הוא נקרא מבושל, ואם אתה תמשיך אותו מבן דרוסאי ומעלה, אתה לא, אתה לא נקרא מבשל בשבת. נכון? זו דעת הרשב"א. אותו דבר אומר הוא בישולי נוכרים, ששם זה יצא חומרה, בואו אני רוצה להסביר אותו. אם גוי מבשל משהו, אבל הוא לא הביא אותו לגמר בישולו, ויהודי אז השתתף במהלך הבישול, אז מותר לאכול אותו. בסדר? עכשיו, מה הדין במאכל בן דרוסאי, שיהודי השתתף בבישול בין בן דרוסאי עד כל צורכו? אז הרשב"א, זה אותו רשב"א. הרשב"א אומר, זה בישולי נוכרים. למה? כי הגוי הפך אותו למבושל עד בן דרוסאי. זה שהיהודי השתתף אחר כך, בסדר? זה... אבל הגוי בישל אותו לגמרי, הרעה. חולק על הרשב"א, והרעה אומר, לא נכון, הרעה אומר, היות ועד שהוא לא יהיה כל צורכו, הוא לא נחשב, הוא עדיין זה נקרא לבשל, אז לכן אומר הרעה, אז אם יהודי השתתף בבישול, הגוי הביא אותו עד בן דרוסאי, אבל היהודי השתתף בבישול אחריו, הרעה אומר, זה נחשב עדיין מה? שיהודי השתתף בבישול, ומתר לאכול את זה, כלומר, יצא מהרשב"א פה, בלכות שבת, חומרה, כולה, בלכות... בישולי נוכרים חומרה, כמו שקודם עם יד צולדת בו, כן? סליחה, כן, עם יד צולדת בו. באכול יין מבושל, זה, אתה הולך על הטמפרטורה הכי גבוהה, ולאכול שבת, אתה הולך על הטמפרטורה הכי נמוכה, בסדר? אז דעת הרשב"א, בוא נעשה נועם להגדיר. מה זה בישול לפי הרשב"א? זה... זה בן דרוסאי, ברגע שהוא הפך להיות רועי לאכילה, הוא נחשב מבושל. כלומר, זה קו שאתה חוצה אותו. יש לו את לא מבושל, יש לו מבושל, נכון? לעומת זאת, ברמב״ם, מה משמע? ככה מדויק ברמב״ם. שכתוב ברמב״ם מפורש, כל צורכו. וההנחה אם כך ברמב״ם, גם התוספות במנחות, אם מישהו ראה תוספות במנחות ככה אומרים, עד כל צורכו אתה חייב. אז מה, אבל איך להסביר את הרמב״ם? בואו ננסה ביחד.
הוא מוכן או לא מוכן?
הרי אם אתה תהפוך אותו לבן דרוסאי בשבת תהיה חייב, ועדיין אתה ממשיך, אתה עדיין עכשיו מה מבשל. כן, כמו נפקמינה, בואו נסביר נפקמינה, ואדם יש לו מאכל שהוא מבושל בן דרוסאי, אבל הוא לא מבושל כל צורכו, והוא בשבת יניח אותו על פלטה, בסדר? אז לפי הרשב"א אין שום דאורייתא פה, ולפי הרמב"ם? לכן לפי הרמב"ם, כאילו כלל, ברזל, בלעדיו אי אפשר לזוז בשביל לשים אוכל על פלטה בשבת, חייב להיות שהוא מבושל כל צורכו, כן? ובואו ננסה להגדיר את הסברה של הרמב"ם, כן? הוא כבר בושל, אם אדם יעשה... אז מה אני צריך להגיד?
שהבישול מסתיים רק שהאוכל מוכן.
כלומר, זה מה שאני צריך להגיד, זה נכון, אבל תנסה לדייק קצת יותר, כן?
אי אפשר להכין את זה יותר.
אבל הוא כבר ראוי לאכילה, אז מה, הוא ראוי, כן? זוכרים את הדיון שהיה על הבסיק את ה...
כסף משנה מתקשה בזה, נכון?
אני לא זוכר.
אולי הרבה, הוא אומר ש... אומנם זה מה שמשתמע מהרמב״ם, אבל כאילו...
הוא מביא את הרמ"ח, לא הכסף משנה מצטט את הרמ"ח, זה אחד מחכמי פרובנס. פרובנס הרי למדו הרבה רמב״ם. דרום צרפת, הרצור של הרייבד, הרצור של רביון את המילוני, להם, כי תשתחררו לרגע מהחשיבה של ספרדים אשכנזים, תחשבו על אגן הים התיכון כאזור שיש קשר בין החלקים שלו, למרות שחלקם חיים בארצות נוצריות וחלקם בארצות מוסלמיות, כן? אז דרום צרפת, פרובנס, יש לה קשר מאוד עמוק עם אלכסנדריה, משם לקהיר, אז הם מדברים עם הרמב״ם הרבה, לעומת זאת, ראשוני צרפת, יותר הצפוניים, לא מדברים עם הרמב״ם בכלל, קושי משתמשים בו, כן? אז הרמ"ח אומר, אני לא מבין את זה, כן? אז יואב, אתה רוצה לדייק את הסברה, יואב? תעזור לי.
יש לי אולי...
אפשר להגיד שהרמ"ח פשוט מחלק בין הגדרה למוכן להגדרה למבשל. אין בעיה, בן דרוסאי, נגדיר את זה, מקומות מסוימים סבבה, אני מגדיר את זה כמו שראינו למעלה. כן, כמבושל. אבל באמת, כדי שלא באמת אמשיך לבשל, אז צריך כל צורכו, באמת שלא יהיה לו יותר לאן
להתבשל. מה זה באמת הזה? למה
אין נפקא מינה? הנה, זה הנפקא מינה, שנייה, רגע,
ופה. קיבלתי פה איזה נפקא מינה, אבל כן.
לא, אני חושב דווקא שקיבל פה...
התמנתי רמזים של נפקא מינה, כן, מה אתה אומר?
אני חושב שמדובר פה בעצם שהבשר שאתה מכין, חימון נוסף שלו, או רק לשאול אותו חם, או רק להרוס אותו. הוא לא ישפר את האוכל באיזה מובן של טעם. זה לא כמו שול שאתה שם אותו על הפלטה עכשיו במשך שבת שלמה, הוא רק יבשה ויהיה יותר ויותר טוב. הוא לא מדבר פה על בישול ארוך, הוא מדבר פה על בישול קצר, נגיד עוף. אכלת עוף בשישי. תשים אותו על הפלטה כל שבת, הוא יהרס, הוא לא יהיה טוב.
בסדר, אבל אני רוצה שנגדיר את השאלה שאנחנו שואלים. לפי הרמב״ם, מאכל בן דרוסאי כבר נחשב מבושל. מי שיהפוך אותו למאכל בן דרוסאי כבר חייב בשבת, ועדיין אם מישהו עכשיו ימשיך לבשל אותו, נגיד שהוא גם חייב, הוא גם עובר על בישול דורייתא. כנראה שבישול זה לא קו שאתה חוצה, שאני מגדיר את החפץ, או שהוא מבושל או שהוא לא מבושל, אלא כמו במסעדה, נכון? יצא לכם פעם לבקש מדיום ואז להחזיר אותו, להגיד לו... אבל כנראה שנחלקו האחרונים בדיוק איך לדייק את הרמב״ם, שמתי פה מהמשנה ברורה, פשוט כי הוא מסכם טוב. מחלוקת אחרונים, שכנראה יש פה שתי תפיסות איך לפרש את הרמב״ם. בשולחן ערוך כתוב בשינות חצי וב, שכל דבר שיש בו דבר חם שהיה צולדת בו, מותר להניחו בשבת לגבי גדרה התמונה, כדי שישמור חומו ולא יצטנן. קודם כל באופן ברור, מדובר פה על ניסיון לא לבשל, אלא לשמור על חום. בסדר? תזכרו תמיד את ההבחנה הזאת, בין לבשל לבין לשמור על חום. אבל תראו מה כתוב במשנה הברורה, הוא מביא... שיש דעה בשם התז, ואפילו לא נתבשל כל צורכו. כלומר, יש לי תפשיל שלא התבשל כל צורכו, הוא עבר מאכל בן דרוסאי, מותר להניח אותו על גבי גדרה התמונה. למה? מה כותב התז? למה זה מותר? לפי הרמב״ם. הרי הרמב״ם אוסר, יש בישול גם בדבר שהוא לא מבושל כל צורכו, כן? אז מה כתוב בו? כי הוא לא יבוא פה, אין מצב שהוא יבוא לידי בישול גמור, כי זה רק עוסק בחום. כנראה איך הבין התז את הרמב״ם? שגם הוא חושב בחשיבה הרשבאית שיש קו שצריך לעבור אותו, אז קו אחד נקרא בן דרוסאי, ומה הקו השני נקרא? כל צורכו. ואם אתה תעבור את הקו השני, זה מה שיפריע לרמב״ם, אבל אם אתה קצת מתקדם, בסדר, זה לא בישול בחייך. לעומת זאת, האחרונים חולקים עליו, מה בעצם הם חושבים? שכשמה יתווסף מעט בישול על ידי החום, היות ואפשר לבשל את זה יותר עד שהוא יחשב רואי לאכילה, כי בן דרוסאי זה סך הכל כאמור הקצוות של החברה, אז כל תוספת של בישול הוא כלול באיסור בישול. זה כנראה מחלוקת איך להבין את שיטת הרמב״ם, אבל לדידינו אני סוגר את הדיון על אין בישול אחר בישול, מחלוקת רשב"א ורמב״ם, מאוד מאוד קריטי. האם כבר מהרגע שהוא בן דרוסאי אין בישול אחר בישול, כלומר אין יותר דורייתא, ולכן עברתי רק לאיזה שדה של שיעה והחזרה, או האם עד שהוא לא יגיע לכל צורכו, גם כן מה יהיה הדין, עדיין יש בישול דורייתא, אז זה הרמב״ם, ואם כך, אז אני צריך בעצם לוודא שהאוכל נחשב מבושל כל צורכו. לא ניכנס היום, לא נצליח ברזולוציה, האם זה רק כל צורכו, או גם עד שהוא... גם כל עוד שהוא מצטמק ויפה לו. בואו נסתפק במחלוקת היסודית של הרשב"א והרמב״ם. כאן עולה השאלה, מה קורה במים, האם יש גם מחלוקת דומה? בואו נחשוב עליה לרגע.
מבחינת אבל, האם אפשר להגדיר את זה כמחלוקת אובייקטיבית או סובייקטיבית? כי כאילו, אם אני מסתכל על אובייקטיביות, תוכלי לנו זבן דורסאי. סובייקטיבי, ככל שאני
משל
אותה עוד טיפה, אז יותר אנשים נכנסים להגדרה שזה מבושל בשבילה.
מעולה.
כאילו זה...
מעולה, אני לא יודע להגיד אובייקטיבי או סובייקטיבי, אבל הגדרת יפה, למה זה נקרא שאתה עדיין מבשל, כן? האם יש דבר דומה במים? כשאני אגדיר את השאלה, האם מים, אני חוצה את הרף של יד צולדת בו, ואחרי זה, נגיד אני מלא את הטמפרטורה מעל יד צולדת, גם בעיה? או ברגע שהוא יד צולדת, פה אין מה לדבר, פה מוסכם על כולם, שמה? שהוא נחשב מבושל. שאלה מובנת? שאלה מובנת? האם גם במים יש שני... במים הרי הסיפור הוא טמפרטורה, אמרנו, יד צולדת. אז האם הוא כבר יד צולדת, ואני מעלה לו את החום, האם יש פה בעיה או לא? זה נוגע באחד מהשאלות הכי קיומיות והחשובות ליהודים, לפחות בחוץ לארץ, ואולי גם בארץ, וזה האם מותר להוסיף מים לבשול בליל שבת. קורא לכם את השאלה החשובה הזאת. מותר או אסור? מה אתם אומרים? אז בואו נראה את רבינו יונה. בסדר? זה קטע מדהים. אני סליחה שהבאתי אותו מהר"ן, כי רציתי שלא להפציץ. אתם יודעים איפה זה נמצא? בחידושיו לבבא בתרא דף י"ט, באמצע דיני שכנים, שמדובר שם על גפת, יש שם איזה משהו על התמנה, אז רבנו יונה החסיד, מה מחליט? שיפה מאוד ללמוד איום בבבא בתרא, ומה הוא צריך לטפל? באיזה מכשלה גדולה, יחד, תחת יד קצת העם. מה המכשלה הגדולה? הצלחתם להבין מה היו עושים החבר'ה ורבנו יונה חי איפה, יודעים? בגירונה, בסדר, עירו של הרמב"ן, זאת עיר שהיא 90 קילומטר צפונית לברצלונה. הפעם היחידה בחיי שהייתי בקטלוניה, הקפדתי להקדיש יום לגירונה. רציתי לראות איפה הבלטות שהרמב"ן דרך עליהם, בסדר, וגם רבנו יונה. עיר ימי ביניים היא תפיפייה, כאילו העיר נשארה אותו דבר. יש שם את איזה שני רחובות של היהודים, כנראה זה אותם רחובות, כן? אז מה המכשלה הגדולה? בוא נראה ביחד, תומנים קומקום של מים חמים, ניתן לתוך הגדרה בשבת שהתבשיל מצטמק. קוראים לזה צ'ולינט מתייבש, זה היה להם כלי מים חמים. ופעמים שהאחד אין, ואז מה הם עושים? שופכים מהתרמוס, שופכים לתוך הצ'ולט, בסדר? מותר או אסור? אז הוא אומר שזה מכשלה נוראה, שאסור לעשות את זה, אבל למה? מה כל כך נורא בזה, כן? אז תראו מה הוא כותב. שפעמים שהאחד אין יד סולדת בו, ואחר יד סולדת בו, בשל זה בזה. מה בעצם ההנחה שלו? שהמים הם בעצם לא מבושלים, כשהם בתוך התרמוס, כי הם לא יד סולדת, ומה אתה עושה? שופך אותם בתוך הצ'ולט, ואז מה קורה למים? אתה מבשל את המים, נכון? אבל אז הוא אומר משהו, משפט מדהים, ואפילו אם שניהם יד סולדת בהם, שימו לב, כך מים רותחים שכבר יד סולדת, ושופך אותם לתוך סיר, אז תראו מה הוא כותב. היקמן דאמר בירושלמי, עירוי אינה ככלי ראשון. לאיזה נושא הוא נכנס פה? עירוי. כי אני הרי לוקח, ואני שופך אותו לתוך הסיר, ואז אני הופך אותו לכלי ראשון, ואז מה הוא כותב? וכשמערין המים לאלתר שיצאו מן הכלי, אף על פי שהם רותחים, פסק כוח רתיחתם מלבשל כדין כלי שני שאינו מבשל, ומתבשלים בתוך כלי ראשון, ומים מבושרים פסקה רתיחתן, יש בהם משום בישול. באמת ההגדרה המדהימה הזאת? הוא טוען שמים שהם יד צולדת בו, שאני, נגיד הם היו על פלטה, וזה, ויש לי את הסיר של הצ'ולת, לא משנה, יש לי אותו פלטה, קומקום מים, ויש לי סיר של צ'ולת. וכדי להעביר את המים מהקומקום לסיר, לצ'ולת, מה אני חייב לעשות? אני חייב לשפוך. כששפכתי בהגדרה, הוא הפך ללא כלי ראשון על גבי האש, אלא עירוי כלי ראשון. ולמרות שהם רותחים, הטמפרטורה שלהם לא יודע כמה היא חמה, הרבה מעל יד צולדת, מה אומר רבי יונה? אסור לעשות את זה. אז אני שומע פה איזה צליל, אבל אני שואל, אני רוצה לשאול אם אתם יכולים להסביר לי את הסברה שלו, מה זה הסיפור הזה של פסקה כוח התיחתן? מה הוא בעצם טוען? ברגע שהוא עירוי כלי ראשון, הוא כבר נחשב דבר שלא יודע לבשל. מה הסיפור פה? האם יש פה איזה חשיבה אחרת על הסיפור של מים? עד עכשיו דיברנו על מים, לאיזה מטרה? תותי, תחת אמבטיה, נכון? על מה הוא חושב? אבנר, יש לך איזה רעיון? מה בעצם הוא רואה לנגד העיניים שלו? תנסו לדייק.
כשאתה שופך מים חמים על משהו, אתה לא יכול לבשל אותו.
אני לא יכול לבשל את מי?
את המשהו.
אז איך הוא חושב על מים? כשהוא חושב על מים בשבת, מה עובר לו בראש? עובר לו בראש כי אני רוצה לבשל את המים?
לא, הוא רוצה לבשל את הגדרה. הגדרה קרה, הוא רוצה להוסיף מים חמים שחמים את הגדרה. זה כמו המקלחת של הגוף האדם.
אז מה תפקיד המים?
לחמם.
לחמם. יותר טוב, אתה יכול להגיד. תנסה. שימו לב, כנראה עולה פה תפיסה, קונספט חדש, מושג חדש בהבנת סיפור המים. איך מבשלים? זה הזכרתי ביום שני, עשיתי קורס מהיר. איך מבשלים? מרתיחים מים ומבשלים את המאכל בתוך המים. תפוחי אדמה, מרתיחים מים. פה מדובר למים שאתה רוצה לשים אותם בצ'ולת. אז איזה תפקיד אתה מייעד למים?
לבשל גם.
לבשל. עכשיו, מה בעצם הטענה שלו? שגם אם הוא יד צולדת, אבל כדי שיהיה לו כוח לבשל, כך הוא קורא לזה, הוא חייב להיות איפה? על גבי האש. ברגע שהוא כבר לא על גבי האש, למרות שהוא חם, הוא מעל יד צולדת, הוא כבר לא יכול מה לעשות? הוא כבר לא יכול לבשל, ולכן כששמתי אותו חזרה בתוך הסיר על גבי האש, אז מה בעצם עשיתי למים? החזרתי להם את הכוח לבשל. אז אני נוטה לחשוב שהפירוש ברבנו יונה הוא לא שאם אני רוצה מים בשביל כוס תה והם כבר יד צולדת ואני העליתי את הטמפרטורה שפה תהיה חייב, אלא הסיפור הוא מים שפועלים בתור כוח מבשל. מים שפועלים בתור כוח מבשל, מה שרבינו יונה בעצם טוען, ההגדרה היא לא יד צולדת, אלא מה ההגדרה? רתיחה על גבי האש. שמים לב? אבל זה חידוש עצום, הוא יגיע לשולחן ארוך. אתם יודעים מה אמרה נכתוב בשולחן ארוך? שבאמת אסור להוסיף מים. אז מי שפוסק כפסקי מרן, יש לו בעיה, בסדר? באמת, כאילו הוא פוסק את הרבנו יונה הזה. מי כנראה לא פוסק אותו?
הרן.
כנראה הרמה, כנראה הרמה באיזה רמז
ש... הרן בסוף מפקפק בו.
מצוין, מצוין, הרן מפקפק בו. אבל דברי רבנו יונה הפכו לסעיף בשולחן ערוך. תדעו, בראש נון ג' סעיף ד', ככה כותב שולחן ערוך, אסור. לעומת זאת, אתה צודק. הרן היה לו קשה לקבל את זה. סדר זמנים, רבנו יונה חי במאה ה-13, והרן חי במאה ה-14 בקטלוניה. והרן כותב, לא ידעתי מניין לו. אומר, לא הבנתי את החידוש הזה, מאיפה הוא לקח אותו מהשרבול, כן? כי מה בעצם הוא טוען, מה הסיפור הגדול? כל שבא בחמים לפני השבת, שום לחמים בשבת, המשנה בשבת, גוף ממה. מישהו צונן, לא יודעת איפה יש במים ובמשל אחר, צריך עיון ובדיקה, והוא דוחה את הדברים, בסדר? אז קודם כל לגבי מים, אז דייקנו, בואו אני רוצה לסכם. מה דייקנו? שהשיעור הוא יד צולדת. לכאורה מעל יד צולדת הוא כבר רותח. אבל יש את הרבנו יונה הזה, כאן עלתה השאלה, הנימוק הראשון ברבנו יונה לא אומר את החידוש הזה. מה הנימוק הראשון ברבנו יונה? למה לא לעשות את זה? כי אולי המים הם לא יד צולדת, בדיוק. אבל הנימוק השני, גם המים יד צולדת, זה חידוש עצום, אבל החידוש הזה כנראה קשור בתפיסה שהסיפור במים, שאתה שם אותו בתוך סיר, שאתה הופך את המים לכוח מבשל. וזה לא תלוי ביד צולדת. הרן מפקפק בזה, השולחן ערוך פוסק את זה. בסדר? אז הגענו לאין בישול אחר בישול, בסדר? הבנו קודם כל את ההיגיון, ראינו פה את שאלת ההגדרה. כן.
הרמב״ם לא מדבר על זה?
אז הרמב״ם הוא יהודי שמדבר במילים מאוד קצרות, הרמב״ם לא מדבר על הרבנו יונה, זה גם חי לפניו, כן? גם דרכו של הרמב״ם בדרך כלל לסכם את הסוגיות. זה לא כתוב בסוגיות. אבל בואו נראה את התפנית הגדולה בעלילה, שזה קורה בראש בשבת, בניסיון להסביר את דברי רש"י. בסדר, זה גמרא בשבת בלמד דלת. את פה, כולם איתי או שאני כבר ברחתי לכם? כן? יופי. מה הגמרא שם שואל? ומה אמרו הם תומנים לדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה? גזירה שם הירתיח. עכשיו, יש שם בעיות גרסה בגמרא, אני לא יכול להיכנס אתכם בכזה קצב בתוך כל הרזולוציה, אבל כגורם בהתמנה, אתם יודעים שיש הבדל בין שני סוגי התמנה. יודעים את זה? יש התמנה בדבר המוסיף הבל, ויש התמנה בדבר שאינו מוסיף הבל. בסדר? בדבר המוסיף הבל זה שהחומר שאתה מטמין בתוכו, הוא בעצמו, יש לו חום. לעומת זאת, שאינו מוסיף הבל, הוא שומר על החום שכבר יש לתבשיל, הוא לא יודע להוסיף חום, כמו תרמוס. תרמוס זה אינו מוסיף הבל. דבר המוסיף הבל, אסור אפילו מטמינו לפני שבת. דבר שאינו מוסיף הבל, אז צריך להטמין לפני שבת.
אסור לפני שבת.
מה זה?
למה אסור?
יפה, אז זה השואט רבה. מפני מה אמרו, אם אתה אומר שאני מוסיף הבל משחשיכה? זה רע, שם הירתיח, כי אתה יודע מה קורה עם תרמוס? ניסית פעם להיות בטיול עם תרמוס, ואחרי 6-7 שעות, אם התרמוס שלך הוא תרמוס לא משהו, אז מה קורה לתי שחלמת עליו באמצע הטיול, מה קורה לו? פיוסטי, בדיוק, כן? אז גזירה שם הירתיח, ומה השאלה? אוקיי, תרתיח, אז מה? מה השאלה? אין בישול אחר בישול. בסדר? שאלה מובנת? הרי זה משהו שהיה חם, נכון? זה משהו שמושל כבר, אני חושב... אז מה רש"י כותב בשבת? ונמצא מבשל בשבת. ועל זה הר"ן אומר, הראש קודם כל אומר, בפרק ג' סימן י' מה פתאום? מבשל בשבת, אין בישול אחר בישול, לכן מה יש לו להגיע, להציע לראש? שזה מדבר לא את השפה של בישול, השפה של מי? של שיעה והחזרה. כשאני אומר שמה יחטא בגחלים, איזה שפה אני מדבר? שיעה והחזרה. הדרבננים, הוא אומר, לא, זה קשור לשיעה והחזרה. אבל הראש, מה כותב אחר כך בסימן י' א', מה יש לראש להגיד? הראש אומר, בכל זאת, מה הפשט ברש"י? אז הוא אומר, למדנו שאף בתבשיל שנתבשל ונצטיין שייך בי בישול, כיוון שיש בו משקה, ועד אמרין הכל שבא בחמין לפני השבת, שורין אותו בחמין, אין לו דבר יבש, כמו תרנגולת על רבי אבא, מה בעצם עושה הראש? לוקח הבחנה שברור שהיא קיימת בסוגיות, באופן בסיסי, והוא מעביר אותו דירה לבישול אחר בישול, למרות שלא מופיע במפורש במקורות שיש את ההבחנה הזאת ביחס לבישול אחר בישול, זה בעצם הטענה של הראש, שאם הוא דבר יבש, אז אין בישול אחר בישול, אם הוא דבר לח, אז יש בישול אחר בישול. תנסו לרגע לדבר על מים מול תבשיל, ותוכלו להגדיר בעצמכם, מה ההבדל? למה פה יש בישול אחר בישול ופה אין? זה קל.
שרת אוכל, שוב.
כי ביבש זה הכשרת אוכל, בפעם השנייה אחרי שהוא מבושל, אז מה אני עושה? אני לא מבשל, אני מחמם, נכון? כי גם כשהוא מצטנן, מה קורה, הוא לא חזר להיות לא מבושל, נכון? לעומת זאת, מה קורה במים? אני מקפיד על מים, אוקיי? ברגע שחיממתי אותם, והם ירד על הטמפרטורה, אז יביכול... זו שאלה נהדרת, מצוין. האם מים, אני שואל אותך, נועם, האם מים שהרתיחו אותם והם הצטננו, ועכשיו אני עוד פעם לוחץ לכפתור של הקוקום, מרתיח עוד פעם, האם נשאר רושם מהפעם הראשונה ואני כבר עכשיו רק מחמם, או האם אני עכשיו...
לדעת האגלטל, כן?
מצוין, זה לפני האגלטל, אני שואל אותנו, האם בתפיסה של המציאות...
מים יכולים גם להיות
קרח? מה זה? העליתי
סברה, כמו שאני מכיר, זה ש... כשמכינים קרח שקוף, חייבים לעשות את זה עם מים בוטחים. כלומר, זה משהו נפת במים.
מעולה. היום שאנחנו יודעים לדבר על בקטריה וחיידקים, יודעים. שמים שהרתחתי, הפעם הראשונה, מה האפקט שיש לו? שהוא הורג את הבקטריה, הוא מנקה אותם, כן? צד שני, אם אני רוצה קפה בבית, והקומקום החשמלי הרתיחו ונעשה קר, אני, מבחינתי זה נעלם, כן? כאילו, איך להסתכל על זה? כמו, אני חוזר ליסוד, איפה בהבחנה. במוצק אני מדבר על כמה זה בושל, ובמים אני מדבר על יד צוללת, ועל הטמפרטורה. הטמפרטורה נעלמת, היא נסוגה לאחור. אז איך להסתכל? בכל מקרה, דעת הראש ברשי, כנראה זה ההסבר של רשי, כמו מה בעצם הוא טוען, שבדבר יבש, שם אין בישול אחר בישול, אבל בדבר לך, מה הוא כותב? שיש בישול אחר בישול, העליתם פה סברה נהדרת, א', מי בוודאות חלק על זה? אמיר, כבר הזכרת אותו קודם, מי בוודאות חלק על זה? הזכרת את שמי? הרן, הרן בוודאות, הרן כותב, אני לא יודע, על מה מדבר רבינו יונה, נכון? מי שגם מקובל לחשוב שהוא חלק, זה הרמב״ם, שלא הביא הבחנה כזאת. אני חוזר, הרמב״ם מסכם את הסוגיות, ההבחנה הזאת לא כתובה בגמרא בשום מקום. היא הבחנה שהציעה אותו הראש ברש"י כדי לתרץ סתירה בין איך להסביר את הגמרא בלמד דלת, בסדר? אבל לכן גם אומרים שהתימנים שפוסקים לפי הרמב״ם, וכן מה הם יכולים בשבת לשים על הפלטה? הם יכולים לשים מרק על הפלטה ולחמם אותו, כן? מה שנרמז בדברים שלכם קודם, זה באמת דבר שבעיניי מאוד מאוד מסתבר, היה להגיד שהקו שעובר הוא לא בין לח ויבש, אלא עובר בין דברים שהסיפור הוא טמפרטורה מול בישול. ולכן איפה הקו היה עובר למשל? יצחק, רמזת לזה, אז תגיד כבר את השם המפורש. שעל מים הדברים האלה אולי נכונים, אבל אולי על מרק, הפעם הראשונה היא לבשל, והפעם השנייה היא לחמם, כן? אז באמת, מי כנראה שיחק עם זה? כנראה זה עבר לו טוב בראש, האפשרות הזאת. יצחק, אמרת את שמו. אגלטל, כאילו אגלטל נשמע ממנו, והוא שינה את דעתו באמצע. כן. הוא אמר דבר אחד, אז הוא באשמתה, הוא חזק בו. אגליטל כנראה רצה להגיד שגם הרמב״ם יודע שבמים זה אסור. זה מה שהוא רצה להגיד, כן? בפוסקים למיטב זיכרוני, כשלמדתי למבחן בשבת לפני 30 וכמה שנים, בסדר? לא זכור לי שכל כך מבדילים, ככה לא זכור לי. כאילו, אגליטל כותב את זה. לי זה נשמע מאוד מאוד סביר, בסדר? כאילו שבמרק לא מדברים רק על חימום, על טמפרטורה, במרק מדברים על בישול, כן? אבל אנחנו מבינים כאילו את הסברה, בטמפרטורה יש בישול אחר בישול, או ב... בסדר, הדברים יושבים? עכשיו, מה כמובן השאלות שמתעוררות? א', מה אני פוסק? נכון? שאלה שנייה, איך אני מגדיר?
מים.
לא יודע אם מים, אני מים חשבתי שדווקא זה H2O, ככה נדמה לי, אבל...
לא, אבל מיץ. רוטב.
איך אני מגדיר אם הוא הולך או יבש, בסדר? כלומר, אני קודם כל צריך לשאול מה אני פוסק. אם אני חושב כמו הרמב״ם, הוא חושב כמו הראש ברשי. הוא כמו הרן, כן, בשביל אמיר, כן? אחרי שהחלטתי שאני מבדיל, אם החלטתי שאני מבדיל בין לך ויבש, אז מה אני צריך לשאול את עצמי? מה ההגדרה של לך ויבש, בסדר? כאילו, למשל, דוגמה נהדרת, שרק בשביל להמחיש את השאלה, יש לי תבשיל שיש לו רוטב. בסדר? יש לי אוף עם רוטב. האוף הוא יבש, הרוטב הוא לך, כן? איך אני מתייחס אליו, כן? שאלה נוספת שדנים בו במסגרת ההגדרות, הרוטב במקרר בלילה, מאוד אוהב מה לעשות. הוא נקרש, אז האם אני מגדיר אותו כיבש, כי הוא קרוש, או האם אני מגדיר אותו כלך, כן? מזה נגזרות המון שאלות הלוך אלה מייסה, כאילו, מבחינת מה מותר בשבת או לא, לשים על הפלטה, בסדר? אני חוזר, הפלטה קשור לשיעה והחזרה, ואני מדבר כרגע מצד בישול, כי ברגע שיש חשש בישול דאורייתא, בוא נסביר את הרזולוציה של איפה נכנסנו. אני צריך לנטרל כל מימד של בישול דאורייתא. אז אם אני פוסק שבישול דאורייתא הסיפור הוא שבדבר לך הוא יש בישול אחר בישול, אז כל דבר לך אסור לשים הפלטה בשבת. לא משנה כמה הוא גרוב כתום, כמה... לא משנה, בסדר? לכן זה נורא נורא קריטי לתת את ההגדרה, בסדר? אז בואו קצת נראה מה פסק מרן, מה פסק הרמה. הצלחתם קצת לעיין בזה? אני כל הזמן הוספתי שמות, כי זה כבר היה ככה... בואו נסתכל קצת ביחד, בסדר? קודם כל, השולחן ערוך לשין י' ח' ד', אנחנו כולם איתי? אז מה הפסק השולחן ערוך? הוא פוסק כמו... נקרא. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם יצטנן, ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כי מאכל בן דרוסאי שייך בו בישול אפילו בעודו רותח, אז במחלוקת רשב"א ורמב"ם לגבי בן דרוסאי, כמו מי הוא פוסק? שייך בו בישול, שין י' ח', אני מסביר רק את השכונה, שין י' ח' זה בישול דאורייתא, ריש נ' ג' זה שיעה והחזרה, זה בשין י' ח', פה הכוונה דאורייתא, הוא פוסק כמו הרמב״ם, שמים לב? התנאי ברזל לשים על פלטה, זה שהוא מבושל כל צורכו, תנאי ברזל, כי הוא פוסק כמו הרמב״ם, ב' הוא מוסיף, ואני מילי שיש בו בישול אחר בישול בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמים בשבת, אז השולחן ערוך פוסק להלכה, כרמב״ם מול הרשב"א במאכל בן דרוסאי עד כל צורכו, והוא פוסק כמו הראש שהוא מבחין ביש בישול אחר בישול בין לך ויבש. בסדר? מקובל? נכון. אני הולך במשך הסימן לסעיף תדוואב, ומה אני מגלה? שהמחבר כותב שדבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, אין בו מרק, הוא שומר על ההבחנה בין יבש ולך, מותר להניחו כנגד לנו אף יקום שהיה צוללת בו, למה? כי אין בישול אחר בישול, וגם אין פה בעיה של שיעה והחזרה, כי הוא כנגד המדורה, והוא לא על המדורה, בסדר? אבל מה כותב הרמה? תראו עכשיו פה בקולת ענק ברמה, זה פרס לאשכנזים, בסדר? אפילו נצטנן כבר, אבל אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק מותר, למה שיהיה מותר? כי הוא רותח, אז הוא מבושל. ויש בכלין לומר, דכל שאין נותנו על גבי האש או הקירה ממש רק סמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ומי זה יש בכלין האלה? נצטנן מותר זה הרמב״ם, נכון? נהגו להקל בזה, אם לא נצטנן לגמרי. אז מה פסק הרמה? בואו נראה. לפי המחבר, שיש בישול אחר בישול בלח, אז מה צריך להיות הקו שאני בודק? אם הוא יד צולדת או לא. זה לפי המחבר, נכון? אם הוא עדיין יד צולדת, אז הוא עדיין עכשיו רותח, אז אין בישול אחר בישול. וברגע שהוא ירד מיד צולדת, אז מה אני אגיד לעצמי? אולי יש בישול אחר בישול, וואי, בישול דאורייתא. אבל הרמ"א כותב, אם לא נצטנן לגמרי, שכמובן השאלה הענקית היא, זה פחות מיד צולדת, נכון? מה עוד פעם השאלה? כמה זה? בסדר? אבל לפי הרמ"א, אם זה עדיין עם חמימות, מותר, אין בישול אחר בישול גם בדבר לך. רואים את זה? שאלה היא איך מסבירים את זה. אז הבאתי פה את המשנה ברורה. ובהמשך הבאתי מאגרות משה, שזה ההסבר המקובל ברמה, שהרמה באופן עקרוני פסק כמו מי. אם הוא בדבר לך פחות מיד צולדת, הוא מתיר. אז הוא פוסק עקרונית כמו הרמב״ם, אז למה הוא ביקש שזה לא יצטנן לגמרי? איזה, קצת להחמיר כמו, כמו הראש. אבל בסיסית חושבים שהוא פסק כמו, כמו הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול גם בלח. בסדר? ככה מקובל להסביר את, את הרמה. כן, הדבר הזה הוא חוזר ברמה ברש נון ג' סעיף, סעיף קטן ה', כמו שהוא כותב בעצמו, כמו שכתבתי לאל סימן רש נון ג'. וכאן זה לוקח אותנו לשאלת המים בצ'ולנט, בסדר? כי תראו מה כותב השולחן ערוך, כמו רבנו יונה, יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום שמים חמים, נותנים אותם בתוך הקדרה בשבת שהתבשיל מצטמק. מה הרמה כתב פה? זה כתב סתרים. מה הוא כתב? היל, אהלן, סימן שני עוד חד. מה הוא ניסה להגיד בזה? בסדר, אני אלמד שני עוד חד. בסדר, זה סעיף ארוך, סימן ארוך, אבל מה הוא ניסה להגיד? אז כותב המשנה ברורה, היין באחרונים שכתבו, לפי מה שיבואר לכמן, בשין י' ח' סעיף תדווה, באגד, הענן, נוהגים, כפוסקים, דינו נפסנן לגם, אפילו לדבר לך, אין בו משום בישול. אם כן, לא צריך לחשוש לתוכחה של רבינו יונה, כי על מה בנוי רבינו יונה? אולי תעבור על בישול דאורייתא, אבל אתם יודעים, מה, כדי לעבור על בישול, מה הוא צריך להיות? נצטנן לגמרי. חייך, אף אחד לא ישים נצטנן לגמרי. ואז הוא כותב, אפשר שלזה כיוון הרמה, ומה שכתב, אין כמה סימן שני י"ח, ואין עוד אין להחמיר בדבר. אז לפי זה יוצא שהמחבר שפוסק הראש, לכן גם החמיר כרבינו יונה, והרמה, ככה משנה ברורה מציע, חלק על זה, והתיר לשים מים חמים בתוך הצ'ולנט, לעזור לו לא להתייבש. בסדר? עד כאן אנחנו בסדר עם הפסקים.
למה כי הם לא הסתננו לגמרי?
מה זה?
לפי הרמה כי הם לא...
היות ולפי הרמה ההגדרה היא לא נסתנן לגמרי, אז מה אתה חושש כל כך? במיוחד אם אתה חושב שלפי הרמה, אז באמת הוא חושב שאפילו נסתנן לגמרי זה מותר. הרי ההסבר הזה ברמה, שאם הוא נסתנן, שבעצם הוא פוסק עקרונית שאין בישול אחר בישול בלח, אז דבר הזה דרבנה, זה חשש כזה, בסדר? במובן? שאלות נוספות זה מה ההגדרה של... שלח ויבש. אז פה הבאתי את התשובה של הרב עובדיה, שהרב עובדיה עשה מה שנקרא איזון לכיוון ההפוך, בסדר? אחרי שהחמיר לי הרמה, אז מה הרב עובדיה עושה? הוא מאזן את המשוואה, והשאלה הגדולה שעולה פה זה מה ההגדרה של שלח ויבש, בסדר? אז הרב עובדיה מה טוען? הוא רוצה לדייק את זה ברבנו ירוחם שצוטט בבית יוסף, שמה הסיפור? אני בודק את הרוב אם הוא רוטב או מרק, ואם הרוב רטוב הוא לך, אז זה נקרא הדבר לך. אבל כותב הרב עובדיה מפורש, תבשיל של בשר או דגים ויש בו קצת רוטב ושומן, מאחר שהוא רובו יבש, אין בו משום בישול אחר בישול. בואו ננסה להבין מה קו החשיבה של מרן השני, כן, הרב עובדיה, כן, מה קו החשיבה שלו? שבעצם כשאני רואה את התבשיל שיש בתוכו גם יבש וגם לך, מה אני מעוניין בעצם לשאול את עצמי? איך אני מגדיר את מי? את המכלול. איך אני קורא לכל התבשיל שנמצא בתוך הסיר? מה קובע, איך אני מגדיר אותו? הרוב. אם זה מרק שיש בתוכו תפוחי אדמה, זה מרק. אם זה עוף שיש לו רוטב, זה עוף, נכון? זה ההיגיון הבריא שלו.
יש הבדל בין כמות לבין עיקר. יכול להיות לך בשר עם הרבה רוטב.
וגם אז, לכן הוא שואל כמה, בסדר? כלומר, הוא הקטריון שהוא אומר הוא רוב, אבל זה ברור שהחשיבה של הרב עובדיה, שיש איזו הגדרה אחת לכל מה שנמצא בתוך הסיר. ואני שואל, איך להגדיר אותו? יבש או רוב? אז הוא הולך לפי רוב או לא. הרב משה פיינשטיין לא הצליח להבין את זה. יודעים למה? כי משה פיינשטיין לא הסתכל על הכל כמכלול. איך משה פיינשטיין הסתכל על סיר שיש בתוכו עוף ורוטב? שיש פה עוף ויש פה רוטב. העוף הוא יבש והרוטב הוא... הוא לך, את העוף מוטה, אין בישול אחר בישול, לרוטב, יש בישול אחר בישול, אתם איתי? לכן מה אומר משה פיינשטיין? תוכלו לראות את זה, לא מובן חילוק בין רוב לך למיעוט לך, ואחד מיעוט הלך יתבשל כשהוא צונן. בסדר, רואים את זה? הוא אומר, אני לא מצליח להאמין, כאילו, מה הסיפור? זה שהרוב יבש, אז אתה לא מבשל את הרוטב? זאת השאלה שלו, לכן רב משה מחמיר יותר, כאילו היום מקובל בפסיקה אשכנזית, להחמיר יותר בהגדרה של לך. ברגע שבתוך הסיר שוחה לו קצת רוטב, הרב עובדיה אומר מותר, ושימו לב, הוא יתיר את זה על פלטה, אבל עדיין הרב עובדיה, גם לפסק המרן המחבר, שיש בישול אחר בישול בלך, אבל הוא מגדיר את הלך לפי התבשיל כולו, והרב משה פיינשטיין מחמיר. מה עושים למעשה מי שהוא אשכנזי וזה והוא מחמיר? זה פתרון מעשי. אני אגיד לכם מה אני עושה בבית. אני שם שכבה של אורז ומעליה אני שם את העוף קצת עם הרוטב, ואז הרוטב נבלע, הוא בלוע בתוכו, בלוע בתוך האורז, ואז זה נחשב ודאי לכל הדעות יבש. בסדר? זה פתח גם הקוסקוס, על כל קטנית משהו שאתם יכולים לשים אותו, אז הרוטב, כרגע שהוא לא עומד בזכות עצמו, אלא הוא מעורב בתוך, זה יכול להתיר את זה, אבל זו מחלוקת, שימו לב, איך הרב עובדיה, הפסק המרן, הוא מקל בהגדרה, ודווקא פסק הרמה, אבל ראיתם גם מה נכנס פה, סיפור ברמו של פיינשטיין? הכנתם קפה, בוא נחשוב, הכנתם קפה, ואתם שתיתם אותו, אז מה קרה לטמפרטורה של הקפה? הוא ירד, ועכשיו מה אתם רוצים לעשות? באותה כוס להכין עוד פעם, ומה הבעיה אם תוציאו מים מהקומקום? אתם משלים את הקצת שנשאר מהכוס הקודמת, אז אתם לא מדליקים כוס בכוס. בטוח שאני לא היחיד, אולי שתי כוסות קפה, אני היחיד? כמה כוסות קפה בבוקר? לא שותה, אוקיי, בסדר, זכית. אז ראיתם מה הוא כותב פה? אין באש של אברהם, תמראה מים מכלי ראשון על תה וקווה, שירו עליהם מערב שבת שבו נתבשלו ליבש, אין בו בישול אחר בישול, אף שנשאר קצת מים קרים, הולכים אחר הרוב. טוב, זו שאלה מעניינת, הסיפור הזה של המים האלה, אבל תזכור, זה... טוב, נשאיר את זה לפעם אחרת, אני רואה את השעה, בסדר? אוקיי, התמונה נעשית בהירה? בסדר, זה כן או לא? בואו נסכם לנו, הלוך אלה מייסף, בואו נסכם, בסדר? כדי שיהיה מותר בשבת לחמם אוכל, מה אני חייב לנטרל? שיהיה דורייתא. אחרי זה אפשר ללמוד, אם זה נושא שאתם עושים לנו בשבוע הבא, אז מה הגדרים של שהייה והחזרה בדיוק של הדרבנן? אבל כדי שבכלל ייכנס לרעיון לחמם, חייב להיות שאני לא מבשל, כדי להפוך אותי רק למחמם, בסדר? אז תנאי ראשון, זה חייב להיות מבושל כל צורכו. כי אם יש לכם מאכל שאיננו מבושל כל צורכו, ופה נפסק להלכה כמו הרמב״ם, ברגע שהוא לא מבושל כל צורכו, אז אם אתה תשים אותו על הפלטה, תשפוך בפנים מים חמים, בוא אני אשאל שאלה, אתם רוצים לבדוק את הצ'ולנט, מרימים את המכסה ומחזירים אותו, אם הוא לא מבושל כל צורכו, אתם יודעים מה קרה להחזרת המכסה? הוא מגביר את הבישול, כי ברגע שהורדת את המכסה, יוצאים כל העדים, אסור לעשות את זה. כלומר, בעצם אתם חייבים לוודא בכל התעסקות במטבח עם סירים, שזה מבושל כל צורכו. בסדר? זה, ולך ראינו הגדרה יד צולדת. בסדר? זה דבר ראשון. בסדר? דבר שני, ברגע שהוא מבושל כל צורכו, ואז מה אני נכנס לי לגדר? שאין בישול אחר בישול. אז אם הוא דבר יבש, אין בישול אחר בישול. אבל אם הוא דבר לך, בעצם ראינו פה מחלוקת גדולה מאוד להלכה למעשה, בין המרן המחבר לבין הרמה. מרן המחבר נראה שברגע שהוא ירד מיד צולדת, אז הוא כבר, הוא דבר לך, יש בישול אחר בישול, אז כל דבר שיש בו רוטב, כל דבר שמוגדר כלך, יהיה אסור בשבת לפלטה וחולה, כי אתה נחשב מבשל עכשיו, אם הוא יביא אותו ליד צולדת, אתה נחשב מבשל. זאת אומרת, לפי הרמה יש פה כולה גדולה. עד שהוא לא יצטנן לגמרי, לא מספיק ברור, טוב, חזרנו לשאלה, מה זה נצטנן לגמרי? מה זה לגמרי? שהוא טמפרטורת חדר? שהוא לא נשאר כלום? שהוא קצת? לא יודע, יש כל מיני דעות בזה, כן? אבל הרמה מקל יותר, וראינו שההסבר הרווח הוא כי הרמה חושב עקרונית כמו הרמב״ם. וכאן ראינו עוד שאלה, וזה מה ההגדרה של המאכל, של מתי יבש הולך. דווקא רב עובדיה ראינו מקל שאני הולך אחרי הרוב, ואכן גם אם יש רוטב הוא מגדיר אותו כיבש. למרות זה דווקא הרב משה פיינשטיין הגדיר גם כשיש רוטב שהוא מגדר כלך. אז אם הוא יצטנן לגמרי אז הוא ייאסר, בסדר? שאלה האחרונה זה רק, אני אזכיר, הנושא של האינפנדה. כלומר, אם אני שם אבל דבר שהוא כרגע יבש, כי הוא קרש, והוא מתהליך החימום יהפוך ללח, זה נפסק בשולחן ערוך, שזה נקרא יבש, בסדר? זה נקרא יבש, בסדר? אם יש לכם משהו עם, שהוא קרוש, ובתהליך החימום הוא יהפוך לנוזל, אז הוא נחשב יבש, בסדר? אוקיי? בסדר, דברים ברורים? יופי. משהו על פרשת שבוע, רוצים? יצחוק, לאיפה ללכת? יצחוק. אז אני רוצה ברשותכם איזה חצי ככה מחשבה על על האורים ותומים. כן, איך זה עובד? נכון, גם אתם הייתם רוצים שיהיה איזה אור הקל כזה, נשאל אותו מה עושים, מעלה או לא. אני רוצה לקרוא לכם רמב"ן מדהים, ומכוח זה דברים של הגאון מווילנה. אומר הרמב"ן בפירושו לחושן. והעניין הוא, כי היו שמות קדושים, מכוחם יאירו האותיות, מאבני החושן, אל עיני הכהן השואל במשפטם. והמשל, איך זה עבד טכנית? כי כאשר שאלו מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם, לתחילת שופטים, היה הכהן מכוון בשמות שהם האורים. שימו לב, אחד מהיסודות בכל הגותו של הרמב"ן זה, שאדם חי בעולם הזה והוא רוצה לחיות חיים של כושרים לריבונו של עולם. הוא לא מאמין, הוא מאמין בנס נסתר, בהנהגה אלוקית, וכל הזמן אדם הוא רוצה להתעלות למדרגה שככה הוא חי, הוא לא חי חיים טבעיים, הוא חי חיים מקושרים לריבונו של עולם. אז שימו לב, האורים זה שמות השם, זה היכולת להתקשר לעולמות העליונים, ואירו לעיניו אותיות יהודה, ויוד מלוי, ועין משימון, ולמד מלוי, כלומר, היה שם כל האותיות האלף בית על השמות, ואז היו מהירים כל מיני אותיות, שעכשיו מה כהן קיבל לידיים? הוא קיבל כמו במשחק בננגרם, אוקיי, הוא קיבל אותיות, ועכשיו מה הוא צריך לעשות עם האותיות? להרכיב מילים. תראה, כך הוא כותב, אני קורא. והנה, כאשר האותיות מהירות אל עיני הכהן, עדיין לא ידע סידורן. כי מן האותיות אשר סידרו מהם יהודה יעלה, היה אפשר לעשות מהם הווי הד עליה, או הי על יהודה, ותיבות אחרות רבות מאוד. בעצם, אתה לא מקבל באמת ישר הערה אלוקית מה התשובה, אלא אתה מקבל חומר גלם לידיים, ומה אתה צריך לעשות בכוחות עצמך, כהן? לדעת להרכיב את המילים. שומעים? והוא ממשיך ואומר, אבל היו שם שמות הקודש האחרים הנקראים תומם, מכוחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת עניין האותיות שאירו לעיניו. שמו איזה יופי של ביטוי לתומים. אם הלב שלך תמים, אז מה אתה עושה עם אותם אותיות? אתה יודע איך לחבר אותם. אבל יש פה מפגש בין הפנימיות של האדם לבין העירה האלוקית. ברקע הזה נקריא דברים באמת מדהימים של הגאון מווילנה על מה קרה בין אלי לחנה. ותן חנה ותאמר לו, אדוני, אישת קשת רוח אנוכי ויין לשחר לא שתיתי. אתם יודעים מה כתוב ברשי שם בדפוסים ישנים? לא אדוני קשרה. והמדפיסים השמיטו את המילה הזאת. יש לפרש בזה האופן. כן, תראו מה הוא אומר. והנה באמת גם אלילי ייפלא. האם לא היה מכיר את חנה שהיא אשת אלקנה ונחשבת משבע הנביאות? ואיך חשד אותה לשיקורה? כאשר ראה אלי את חנה כשנברת ליבה רק שפתי הנאות, הוא היה מכירה שהיא מנשים הצדקניות. לכן תמה מאוד לזה והיה חפץ מאוד לדעת, שאל באורים ותומים, יודעים מה קרה לו באורים ותומים? היי, כף, שין, רש, בדיוק כמו שהרמב"ן מתאר, ואז מה קרה? הוא צירף אותם, לאיזה מילה? שיקורה, שין, כף, רש, היי. ויחשבי עלי לשיקורה, ועל זאת ענתה לו חנה, לא אדוני, לא אדון אתה בדבר הזה, שצירופם באמת הוא, איך אפשר לצרף את זה אחרת? קשרה. ואז הוא מוסיף שאני אישה קשת רוח הכרה מתפללת על הבנים כשרה עמנו, אז גם האותיות כף שין רי שי זה גם כשרה וגם כשרה. זהו, אני רוצה לחזור לחבר'ה שהיו במפגש יום חמישי שעבר, דיברנו ללמד זכות. מי שהיה, שיעור ד' היו, בסדר? ואני יודע, אתה בשיעור ה', אני רואים עליך. ורק אני אגיד, בזה נסיים, שמה שבעצם אומר לנו האגרה, שיש איזה פוטנציאל, הערות אלוקיות, יודעים מה השאלה הענקית? איך אנחנו מסתכלים אחד על השני, כן? אז אני רק רוצה לאחל לנו שנקבל את האותיות לידיים, אותם חומרי גלם, שתמיד איזה עין יהיה לנו?
עין טובה.
עין טובה. שבת שלום.